הרב בני לאו.
אחרי שתיארנו בפרק י"ח את המערך הבירוקרטי של ממלכת דוד, כל הניהול של הממלכה, אנחנו מגיעים לפרק י"ט, לאחד הסיפורים מרגשים, מרתקים וגם קשים, הסיפור על הקרבות שניהל יואב או אבישי במלכודת שהוא עמד בין עמון לבין ארם. רק נראה רגע את התמונה מול העיניים. אנחנו רואים את עמון כאיפה שנקרא היום ירדן, ממזרח לממלכת יהודה. אנחנו רואים את ארם בצפון, ששולטת על כל הרצועה, איפה של לבנון וסוריה, עד ממערב למזרח, זה כמה ארמיות. והמלכודת שנפל לתוכה יואב, סיפור המלכודת הוא קשה, מכיוון שראשיתו באיזשהו סיפור דיפלומטי, סיפור שדוד שולח שליחים לסוג של מה שאנחנו קוראים היום ניחום אבלים. הוא שומע שבאמון יש אבלות, נחש מלך בני אמון מת, הבן שלו מלך תחתיו, והוא רוצה לעשות ג'סטה, הוא שולח משלחת לנחם את חנון. עכשיו, למה? מכיוון שאבא שלו עשה איתו חסד, וזכר לחסד ההוא במלחמה הישנה שעשה דוד עם מואב, אז הוא עכשיו רוצה להחזיר גמול טובה של ניחום אבלים, סוג של דיפלומטיה של מלכים. אבל המלך החדש, חנון בן נחש, לא מאמין. הוא מקבל איזושהי חוות דעת, ויאמרו שרי בני אמון לחנון, המכבד דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים, הלא בעבור לחקור ולהפוך ולרגל הארץ, באו עבדיו אליך. ואז חנון משפיל את המשלחת, כל הסיפור על גילוח חצי הזקן, והבגדים המדים שלהם עד המפסעה, ודוד שומע את הדבר הזה, עוצר אותם ביריחו, כדי שלא יהיו מושפלים, ואז דוד עושה את המעשה הבא, כשהוא בעצם לא קורא נכון את המפה. הוא שומע את הבושת הפנים הזאת, ושולח את יואב אל מלחמה אל בני אמון. אומר, הם השפילו את הלוחמים שלי, עכשיו אני יוצא איתם לקרב. דוד לא ידע להעריך את ההכנה שעשה חנון, כשהוא התכונן על ידי גיוס המוני, שהוא לוקח גם את בני אמון, וגם בהשכרת שכירי חרב, מארם נעריים, ומארם האחה, ומצוב הרכב, פרשים, עשרות אלפים הוא לקח, ויצרו לאיזשהו חניון, של לפני קרב במי דווה. בני אמון נאספו ודוד לא יודע, וככה יואב יוצא לקרב חסר מודיעין ונופל לתוך המלכודת. זה הרקע. בסופו של דבר יואב מצליח להינצל או יותר נכון להיאבק במלחמה שהיא באמת חסרת תקדים, מאויב שנמצא מפנים, זאת אומרת משני הצדדים שלו מנסים לקבץ אותו האויבים האמונים והארמים, ויואב מצליח. יואב מצליח לנצח את שתי המערכות האלה. המספר שלנו נותן את הקרדיט לדוד, ויהרוג דוד מארם 7,000 רכב, 40,000 איש רגלי, ואז ההמונים רואים את המגפה הזאת, ובעצם מתכווצים לתוך עריהם, וככה המערכה הזאת מסתיימת בסוג של הפסקה. המערכה הבאה נגד אמון תבוא בפרק הבא. אבל כאן צריך לשאול בתוך הקרב הזה, צריך לעשות איזושהי ועדת חקירה. מה קרה שם? הרי אנחנו קראנו בפרק הקודם, גם אם לא דיברנו על זה בעריכות, שדוד הצליח בהצלחה כבירה לנצח את כל אזור המזרח, וישם באדום נציבים, כל אדום היו עבדים לדוד, דוד הצליח לנצח בקרבות הצפוניים, ראינו אותו בארם דמשק, כל ארם דמשק מביאים, הם עבדים לדוד, דוד הופך להיות בן ברית של תור מלך חמת ששמע לניצחון בארם. הפרק הזה, פרק י"ח, מתאר את דוד סובב סובב הולך ועושה חיל. זאת אומרת, אם אני עכשיו המלך הצעיר חנון, מלך אמון, ואני שומע שדוד כבש במערב את הפלישתים, הוא כבש במזרח כבר את האדומים בדרום, הוא כבש בצפון את ארם דמשק, דוד מצליח לייצר איזושהי עוצמה סביבתית, מעצמה אזורית, ופתאום מגיע המלך הקטן יחסית של מלך אמון ומחליט לבזות את משלחת הניחומים ששולח דוד. מה זה? מה הקטע הזה? מה הניע אותו, את אותו חנון, מלך אמון, להשפיל את דוד ואת מלכותו? תמיד צריך להגיד, יועצים רעים, אפשר לחשוב, נכון, אנשי חצר שרצו לסכסך בין אמון לבין דוד, דוד כאילו שולח משלחת, והיועצים רוצים יותר משהו מיליטנטי, לא מקבלים את הדיפלומטיה, אבל מה באמת גורם למלך לרצות את הפירוש הזה, כלומר לקבל את הייעוץ האנטי שלום, אלא הכיוון המלחמתי יותר? אז יש פרשנים שרוצים להגיד שהיועצים של חנון מלך אמון הם בעצם למדו תורה, ובתורה כתוב לא תדרוש שלומם וטובתם, כלומר משה רבנו אומר אל מלכי ישראל, אסור לכם לעשות שלום עם בני אמון. אז אם דוד דורש שלום באמון, אומרים היועצים למלך הצעיר, מכאן הוכחה שיש פה אינטרס, מניפולציה, יש פה איזה חרחור שדוד בעצם רוצה לבדוק איזה פשיטה מודיעינית כדי לכבוש את אמון. ככה כאילו היועצים קוראים בתורה תורה ויועצים למלך. החרדה היא יותר הגיונית, שהם חרדים שדוד לא יסתפק בצפון ובדרום, אלא ירצה את השכנים מן המזרח, אבל קשה להניח שבאמת אמון רק שמח על היועצים האלה שדוד מחרחר רע. הרבה יותר הגיוני שהמלך הצעיר הבין שיש פה הזדמנות אחרונה, לפני שדוד משתלט על כל המעצמה, הוא יכול לכרות ברית אחת עם הארמיות, ארם צובע, הארמות הצפוניות, ודרכם לנסות להכניע או להרתיע את איש המלך הצעיר הזה שהופך להיות למעצמה אזורית. צריך לומר שהיה סיכוי באמת לחנון מלך אמון לנצח את דוד, מכיוון שדוד אולי ביהירות, אולי בחוסר בשלות, לא עשה עבודה מודיעינית. לא הייתה הערכה למודיעין של דוד. יכול להיות שאפשר להגיד פה משהו על הדיפלומטיה, שדוד בנה את הצבא שלו, יואב בן צרויה לצבא, והיה לו את המזכיר, והיה לו את הסופר, אבל מי בדק את השטח לפני יציאה לקרב? אנחנו מבינים שלא היה דבר כזה. המודיעין של דוד קרס. הם לא ידעו שאמון יעמידו מולם קואליציה כל כך גדולה, עם ארם של רחוב, זאת אומרת אזור של בית שאן, ארם צוב, המלך מאחה, קואליציה גדולה וחזקה, שבחרה להיאחז ביחד מול הכוח העולה של דוד. ולכן כשיואב מוצא את עצמו בכוחות מאוד מאוד נחותים, מול החזית של הפנים והאחור, אז הוא באמת יוצא לאיזושהי קריאה שיש בה גם צעקה, שהוא אומר חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוהינו. זה סוג של איגרת המפקד לחיילים שאומר השם יעשה הטוב בעיניו. יש פה המון אמונה, יש פה המון כוח, אבל גם המון פחד. יש פה בעיה קשה לנתח מה היה בדיוק בקרב, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שיואב את המערכה הזאת הצליח למגר. הוא מתמודד עם כל הקואליציה הזאת מצפון ומדרום, הודף את הצפונים למקומם, ובמערכה הבאה הוא יצטרך להתמודד רק מול אמון, אבל אז כבר דוד לא יהיה איתו.